שלום.
אהלן.
מה שלומך?
מה נשמע?
וולקם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני.
קובי מלמד.
הידד.
הידד, הידד, הידד.
בוא תכניס את כולם לאווירה.
ניכנס לאווירה, אוקיי. כולם לכבות אורות. להדליק, אולי עדיף להדליק נר לפני שמכבים את האור, זה נראה לי יותר קל.
לא, אבל אז אין לך את האפקט של ההור, כשהאור של הנר נדלק.
אני צריך אווירת שזבת קצת.
I'm the leprechaun.
וואו. כן, אז ככה, חוקי הפורמט. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, איך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד.
יס, בואו נתחיל חסויות לדבר הזה.
חסויות, כן. נתחיל עם החסות הוותיקה.
הוותיקה. קודם כל, הראשונה ובראש, ובגב, וברגליים, ובעצם בכל מה שנוגע במיטה שלכם.
כמעין מעטפת.
ממש מערכת הוליסטית ושלמה.
של שינה.
של שינה. Okay. של כיף ושל נומי נומי. אנחנו מדברים כמובן על חברנו בתאגיד השינה הגדול, פנדה.
בהחלט.
שאנחנו אוהבים אותם מאוד מאוד וישנים איתם מאוד מאוד.
כן. Okay.
שכמובן מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, וכמובן גם באלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים.
שרק זה כשלעצמו עוזר לך לישון בלילה.
בהחלט. כי הרי כמובן שדאגות זה... זה הגורם מספר אחת לנדודי שינה.
בדיוק, ופנדה מטפלים גם בזה, כשהם נותנים לך מחיר כל כך טוב.
בהחלט, וחכה, עוד יש אפילו בונוס לדבר הזה. כמובן שיש גם מיטות, יש גם מצעים רכים ומאוד מאוד נעימים, כולל גם סמיכות קיץ דקות ונעימות ממש, יש גם פוך סינתטי, שהוא כיף מאוד, עוד רגע חורף, חברים, רק עוד איזה חודשיים ככה, ואנחנו בחורף.
אוטוטו.
ממש עוד רגע, אז... אז יש גם אחלה פוך סינתטי. יש מזרנים לכלבים, דובי מתה על שאלה. יש את הקרית ההיברידית, השתבח שם על העד, שישנתי עליה בכל לילה, ונשקתי את אלוהים.
אהה.
לא הודיתי לו, משהו, פשוט נשקת. באתי אליו ונשקתי אותו.
וואו, בהסכמה?
אני מקווה, על זה שהוא הכניס לחיי את הקרית ההיברידית של פנדה, שהיא נפלאה. מגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, יש הכל בעצם. כל מה שאתם רוצים לישון איתו או עליו. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר pandazzzcoil, בחרו שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם, כמובן שכל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ, ויש קוד קופון ל-15% הנחה על כל ההזמנה, לא משנה מה הזמנתם, הקוד הוא יש 15, Y-E-S-H, 1-5. פנדה, חלומות נעימים.
נעים מאוד, ובנוסף, יש לנו חסות שנייה, חסות חדשה. הפודקאסט, פוטרקאסט.
אני לא יודע איך אני מרגיש לגבי לפרסם תחרות. סתם אין תחרות בעולם הפודקאסטים, הכל סבבה.
מדובר באקוסיסטם מאוד מפרגן, אוהב,
נכון.
חברי,
נכון.
ומחבק.
כל מי שמתייחס לפודקאסט אחר בתור תחרות, מתחרה רק עם עצמו.
נכון, אבל אם יש תחרות של גיק טיים ואנחנו זוכים, זה מבורך.
זה נכון.
אבל מספיק לגבינו, בוא נדבר על פוטרקאסט.
יס.
ש... כמו שיכולתם להבין מהשם, זה פודקאסט שעוסק בהרי פוטר, עם טוויסט, עם קונספט טיפה שונה. מיכאל, אילור ושני קוראים את הרי פוטר לראשונה, כשכל פרק בפודקאסט מכסה בעצם שני פרקים בספר של הרי פוטר.
ואין להם מושג כאילו מה קורה.
ואין להם מושג מה קורה, הם מספרים איך זה גרם להם להרגיש, הם הדגישו כל מיני נקודות מצחיקות, מוזרות, מנחשים מה יהיה בהמשך, בניחושים שהסקאלה נעה בין גרוע מאוד לאין מצב שהיא לא קראת הספר.
זה קצת, זה ממש כמו שאתה עושה.
כן, רק שאני לא יודע כמה אני צודק בניחושים שלי.
אתה הרבה פעמים צודק בניחושים שלך.
דברים רעים קורים אצלנו, אז אני כאילו... בכל מקרה, הם משחזרים ככה בעצם את החוויה הראשונית ואת הקסם של הקריאה. וזה באמת גם בעיניהם, זה קצת כמו מה יש בזה. רק שהסיפור ששומעים לראשונה הוא פרק חדש בספר. ממש בסמוך ליציאה של הפרק הזה, ממש אותו, בראשון לעשירי, מתחילים עונה שלישית, והם באמת רצו שהקהל ידע שיש מקום לקורא הארי פוטר ליהנות מהחוויה באמת הייחודית הזו, ובאמת סביב הנושא הזה של לשחזר את הרושם הראשוני שאתה מקבל ואת ההפתעה רק בצורה משותפת.
כן, שזו אווירה כיפית. עכשיו, כאילו, אני אתוודא שאני כאילו קראתי ספר וקצת של הארי פוטר ולא יותר מזה, ועדיין כאילו, ההזנה לפוטרקאסט זה כיף, כי כאילו, יש משהו בחוויה הזאת, גם אם לא קראת, דווקא אולי יש משהו מאוד מאוד כיף בחוויה הזאת של כזה להיחשף ולגלות ולשמוע את התחושה של התגלית אצל אנשים אחרים.
לחלוטין.
שזה מגניב.
לחלוטין, וניכר שגם יש לא מעט מאזינים כאלו אצלם. הפודקאסט הזה הוא kids friendly, הוא מתאים לכל הגילאים, יש המון ילדים שמאזינים, אז כאילו להורים שמאזינים וחושבים על הדבר הבא, בהחלט אופציה. זהו, בגדול, מי שרוצה... קרא הארי פוטר, חשב לקרוא הארי פוטר, רוצה את החוויה באמת הייחודית הזו, זה נשמע כמו הפודקאסט בשבילו.
כן, ממש כיף.
יאללה, שיהיה בכיף.
אז נתחיל?
כן.
מה קורה?
כן. כיף גדול.
וואו, תענוגות.
שי תענוגות? היית עושה שי תענוגות?
שום סיכוי. רציתי להגיד לך ושכחתי להגיד, אנחנו מקליטים היום ב...
אולפני איימד.
איימד, כן.
כן, זה בעצם המשרד שאני עובד בו. פה ליד איכילוב.
חוויה, חוויה.
על חושית.
כן, אבל אני חייב להגיד שהמעלית עשתה לי קצת תחושה של כמו מחלת ים כזאת.
יפה. וכשאתה מרגיש חולה, לאן אתה רוצה לבוא? לבית החולים, שנמצא פה בסמור. אז על הכל חשבנו...
דרך ממש מגילה לייצר לקוחות חדשים.
כן. קחו את המעלי, זה הם, בכל מקרה.
אבל כן, יש שם משהו בעצירה הפתאומית הזאת, ובצורת התנועה, אני לא, זה לא עשה לי טוב.
איכשהו אני התרגלתי כנראה, אבל אני מבין אותך.
כן, זה כאילו קצת הרגשתי כאילו אני על... על רייד של ספינת פיראטים בלונה פארק.
אז קיבלת את Your Money's Worth, אפשר להגיד.
אפשר להגיד.
רציתי לשאול על החולצה שלך, אתה ממש חולצה מאוד ייחודית.
ליטרלי, מאוד ייחודית.
ייחודית, שכתוב עליה, היא חולצת כדורגל, קודם כל, למראה.
גם בפועל,
אני שופט.
כאילו, אני לא שיחקתי את הכדורגל, אבל...
אבל ניתן לשחק את הכדורגל.
האם חולצת כדורגל זה אומר שהשתמשו בה בתור כדורגל גם? כי אני חושב שבעטתי אותה פעם לתוך מכונת הכביסה.
זה מרשים של עצמו, ואני ארצה להרחיב על זה את הדיבור.
כן.
אבל אני, מה שקלט, ככה צד את עיני, זה בעצם הדמות של ביג ליבאוסקי.
של הדוד, כן.
של הדוד.
זו בעצם חולצה של מועדון הכדורגל צ'נטרו סטוריקו ליבאוסקי.
מאיזו מדינה?
הם מפירנצה באיטליה.
אהה.
זו קבוצה שמשחקת בליגה השישית באיטליה, וזו קבוצה שהוקמה על ידי מעריצי ביג ליבאוסקי בפירנצה.
אגב, יש קשר מסוים גם לקטמון. אני בכוונה אומר קטמון. כי היה, אני זוכר במשחקים שעוד דיברתי איתך לפני אלו שנים, היה נותן חסות בקטמון שנקרא The Dude Abides, והיה את הפרצוף של הדוד, ממש את זה, היה ככה בטדי וכאלה.
כן, כן. אתה צודק מאוד, וואו, יפה, כל הכבוד.
אני לא יודע מה הם פרסמו שם, אולי זה סתם היה חבר'ה שרצו...
אני לא זוכר אפילו.
להכניס כסף לקבוצה, או whatever, אבל היה את זה.
כל הכבוד לך. איך התקדמנו מאז, אה?
קצת.
איזה שבוע היה להפועל ירושלים. קיצר, לא משנה. אז כי פשוט אז אנחנו נהפוך לפודקאסט כדורגל, אם לא נעצור את השיחה הזאת עכשיו. אבל קיצר, הם קבוצה ממש חמודה, שעלתה קצת לכותרות לפני איזה שנתיים, כשכדורגלן בפיורנטינה, קבוצה גדולה כאילו באיטליה, כדורגלן שם בשם בורחה ולרו.
ולרו.
שסיים את החוזה שלו בקבוצה הגדולה שלו בפיורנטינה, והוא כזה, וואי, אני ממש מחובר לעיר, ואני לא רוצה לעזוב וזה, אז הם פשוט שלחו לו כזה תגובה באינסטגרם של, רוצה לשחק אצלנו בליגה השישית באיטליה, והוא כזה, כן, חתם.
ואז הם עלו לליגה החמישית או משהו?
לא, אבל הוא שיחק שם את עונת הפרישה שלו.
מה, זה יפה.
זה ממש חמוד. קיצר, אז אני מאוד מחובר אליהם, אוהב ביג ליבאוסקי גם וזה, אז הזמנתי חולצה מהאתר עכשיו באתר, היו להם כמה חולצות, אחת מהחולצות באתר היא נקראה לספלייאטה.
לספלייאטה?
שזה הטעות. וסלחו לי אם אני לא מבטא את זה 100% נכון, לא אכפת לי.
ליאן, תתקן אותך.
כן, אז... לא הבנו מה, כאילו כל מה שהיה כתוב באתר זה שיש טעויות הדפסה, זה מה שהיה כתוב. זמנתי את החולצה, הסתכלתי, החולצה נראית פנן, הכל ממש אחלה. לא נראה שיש פה איזושהי טעות, ופניתי אליהם, והם אומרים לי, כן, פשוט הספונסר לא נכון, הדפיסו את הספונסר הלא נכון, אז לא יכולנו ללבוש את זה.
איך דבר כזה קורה, שמדפיסים את הספונסר הלא נכון?
לא ברור לי, אז אני מסתובב עם חולצה כזאת. עכשיו, המשכתי לדבר איתם קצת וזה, כי כאילו כשהזמנתי את החולצה, אתה קודם כל בוחר מידה, ואז אחרי שאתה בוחר מידה, אתה חייב לבחור, שזה די נדיר לחולצות כדורגל, אתה חייב לבחור את המספר שיהיה מאחורה. לא הייתה לך אופציה להזמין, כאילו, את החולצה בלי מספר מאחורה.
שזה מוזר, כי בדרך כלל מדפיסים אותו בשבילך.
כן, ובדרך כלל גם אתה, כאילו, משלם אקסטרה בשביל המספר. נכון. אז לא רק שלא הייתה לי אופציה לבחור בלי מספר, גם ברגע שבחרתי מידה, היו לי כמה מספרים ספציפיים שאני יכול לבחור. כאילו, לא יכולתי לשים איזה מספר שבא
כאילו
לי.
כאילו, יש מלאי בעצם.
כן, אז בחרתי את המספר 3, סתם, כי האופציה שהכי אהבתי ממה כן. שהיה שם. שאלתי אותה מה הסיפור, והם כזה, כן, אלה החולצות שהדפסנו לשחקנים, שהיום אומרים ללבוש את זה למשחק.
וואו.
ובאמת נכנסתי ובדקתי, אי אפשר לקנות עוד חולצה כמו שהזמנתי.
יש אחת.
במידה ובמספר הזה.
גדול.
אז כאילו אני
לובש... מספר 3 הוא במידה שלך, אז
כן,
אתה יכול לדעת.
כן, ככה יצא. אז כן. כאילו, יש לי חולצה בעצם שהיא יחידה ובודדה בעולם.
מדהים.
אין עוד כמוה.
אין עוד מלבדה.
כן, זה מרגש ממש. נורא התלהבתי מהסיפור.
בכלל, אני אגב רוצה להגיד שהסרט ש... אתה יודע שהסרט שאני ראיתי הכי הרבה פעמים, זה ביג לבאוסקי.
וואלה.
הכי הרבה פעמים.
אוקיי.
אני יכול לראות אותו כל הזמן... כאילו, לא ברצף כל הזמן. כן, אני יכול, תעשייה לי כאילו ספונטני לראות את זה, אני אזרום.
אני איתך, אני מבין את זה לגמרי. כאילו, אצלי זה האחים בלוז, אבל בתכלס, ליבאוסקי לא רחוק משם, כן.
מדהים, אפילו פעם אחת בבאר שבע היה איזה ליבאוסקי פסט כזה, שזה פשוט מלא מעריצים של הסרט, באים לאולם גדול באוניברסיטה ורואים את ההקרנה, ואחרי זה יש טריוויה.
כמו האירוע של מופע הימים של רוקי, רק בלי ההטרדות המיניות בעצם.
כזה, כן. עד כמה שידוע לי. עכשיו, אני לא ממש השתתפתי בטריוויה, אבל היו שם אנשים כאילו מטורפים. אני זוכר ספציפית שאלות כמו, בתחילת הסרט, הדוד הולך לסופר, מה הוא קונה ואיך הוא משלם ומה הסכום. ואנשים יודעים להגיד שהוא, אם אני לא טועה, טוב, הוא קונה חלב, הוא משלם בצ'ק, וזה משהו כמו 79 סנט, משהו באזור הזה, כאילו, שזה ממש...
מדהים.
רק משם אני זוכר שאנשים...
זה כמו שאבא שלי זוכר את מספר האסיר של ג'ייק, כשהוא יוצא מהכלא בהתחלה של האחים...
מטורף.
כן, אינסיין.
כן, כן.
כל הכבוד לאבא.
יפה מאוד, אז גם לנו יש סיפור. יותר נכון, לך יש סיפור.
נכון.
ונראה שאחרי שנשמע כמה צלילים, נוכל להתקדם אליו.
אוקיי. טוב, בואו נצא לדרך. בשעות אחר הצהריים, ב-10 באוקטובר 2013,
חדש!
כן, מחוץ למשרדי רשות הדואר ברחוב אוקונל בדובלין.
דובלין.
דובלין איילנד.
זה דובלין איילנד. בואי. כן.
אני לא יודע אם לספר את הבדיחה הזאת פה. בעצם לא אכפת לי, אמרנו כבר מראש שאנחנו אף פעם לא פודקאסט לילדים, נכון?
נכון.
סבבה, אז כאילו אתה יכול להגיד למישהי כזה, Girl, are you Irish? Because my penis is Dublin.
וואו.
נורא.
נורא והיום.
וואו, זה רע מאוד. קיצר, אז שוב, שעות אחר הצהריים, ב-10 באוקטובר 2013, מחוץ למשרדי רשות הדואר ברחוב אוקונל בדובלין, נערה בת 14 או 15 הלכה הלוך ושוב במורד הרחוב. כאילו, במורד ובמעלה.
כנראה, זה היה מאוד מוזר אם הייתה מצליחה ללכת במורד הרחוב הלוך ושוב.
בשני הכיוונים, כן. היא הייתה רזה, היא רעדה מקור, ונראה היה שהיא מאוד מבולבלת, אז אדם מקומי ראה אותה ושאל אותה אם היא צריכה עזרה, בטח במבטא לא ברור כזה.
כן.
והיא לא ענתה לו. אולי בגלל שהיא לא הבינה מה הוא אומר. אבל היא לא ענתה לו, היא אפילו לא הסתכלה עליו. והוא לא ממש הבין מה לעשות, אבל כאילו היה ברור שהיא צריכה עזרה, אז הוא פנה למשטרת דובלין, והשוטרים לקחו את הנערה לבית החולים כדי לנסות לבדוק אותה ולעזור לה ולהבין מי היא ומה הסיפור שלה.
אוקיי.
היא שהתה מספר ימים באשפוז בלי לדבר עם אף אחד. לא הוציאה אף מילה, ואז אחרי כמה ימים היא סוף סוף התחילה לנסות לדבר, אבל היה ברור שהיא לא יודעת אף מילה באנגלית. ומעבר לזה, היה נראה שכל פעם שמישהו במדים התקרב אליה, השוטרים שהיו שם וניסו לדבר איתה וזה, כל פעם שמישהו במדים ניסה לדבר איתה, היא כאילו ממש פחדה והסתגרה בעצמה, כזה. פשוט לא רוצה לדבר עם אף אחד במדים. היא התחילה לנסות לתקשר בציורים, אבל היא לא ממש ידעה לצייר, אז הציורים היו מאוד גרועים.
היא יכולה לצייר אותיות? אבל לא ידעה אנגלית.
לא ידעה אנגלית. אז היא ציירה מטוס, ועליו היא ציירה כזה מרכב כזה, סטיק פיגר, מה שנקרא, כדי להראות כאילו שהיא הגיעה לאירלנד במטוס, ואז היא ציירה את אותה הדמות שלה, כביכול, שוכבת על מיטה, וציירה מספר דמויות מאוד גדולות שעומדות מעליה ומסתכלות עליה.
אוקיי.
וכאילו, המסקנה שהגיעו אליה מהסיפור הזה, זה שכאילו, הבריחו אותה, ושהיא כנראה קורבן לסחר בנשים, שהיא הייתה מוקפת בגברים, התעללות מינית, כאילו משהו כזה.
כן.
אלה המסקנות. עכשיו, שלושה שבועות עברו, ועדיין לא ממש היה ברור מי היא ומאיפה היא באה ומה הסיפור. שוטרים בדבלין פשוט עברו מבית לבית בעיר, וניסו לשאול אנשים אם הם יודעים משהו, ולא מצאו שום דבר. אז בחמישה בנובמבר 2013, המשטרה פנתה לציבור. פשוט היה סמל ממשטרת דבלין, ש... הופיע בחדשות, בתוכנית החדשות, כאילו, בפריים טיים באירלנד, והוא מראה תמונה שלה, ומתחנן בפני הציבור, כאילו, שינסו לתת לו משהו.
וואלה.
והעלו גם את התמונה, כמובן, לאתרים באירלנד, והם הקימו מוקד טלפוני, ספציפית במיוחד בשביל הדבר הזה. תוך מספר שעות, המוקד... פשוט הופצץ בטלפונים, כולל הרבה שיחות מחול, בעיקר של הורים שהילדה שלהם נעלמה. כן, שהילדה שלהם נעלמה, והם קיוו שאולי מדובר בבת שלהם, ובמשטרת אירלנד הם פשוט עשו רשימה של כזה 15 שמות פוטנציאליים שאולי יהיו לנערה הזאת, והם כזה... מנסים לדבר איתה, כמובן לא ממש מבינים אחד את השני, אבל כאילו הם מקריאים לה את השמות כזה, מנסים לקבל תגובה, והיא לא מגיבה בכלל, שום דבר. ועשר שעות אחרי שפרסמו את התמונה ופתחו את המוקד, פתאום קיבלו טלפון במוקד מאדם שגר במחוז טיפררי באירלנד.
טיפררי?
טיפררי, שזה מרחק של איזה 180 קילומטר מדבלין, והגבר קוראים לו ג'ו ברנן.
ברנן! כן.
והוא אמר שהוא מזהה אותה. שהוא יודע מי זאת. הוא אמר שקוראים לה סמנטה אזופרדי.
מה זה השם הזה? אזופרדי.
זה...
נגיע לזה, אתה אומר.
כן, אבל, okay. אבל הוא אומר, קוראים לה סמנטה אזופרדי, אני הייתי בן הזוג של אמא שלה.
אוקיי. Okay.
אני לא אבא שלה, אבל...
מזהה אותה.
אני הייתי בן הזוג של אימא שלה. הוא סיפר שסמנטה טסה אליו מאוסטרליה לאירלנד. היא אוסטרלית, הוא אומר. היא טסה אליו לאירלנד כדי לשהות אצלו במשך כל הקיץ, אבל היא הייתה אצלו רק איזה שלושה שבועות, ואז היא פשוט עזבה את הבית.
וואלק.
והוא אומר, אני דאגתי, אבל גם אני יודע שיש לה נטייה לנהוג באופן פזיז ו... מוזר ויוצא דופן, אז כאילו הנחתי שהיא בסדר כי היא עושה דברים כאלה.
כן.
עכשיו, לפני שהוא ראה את התמונה שלה בחדשות, הוא פשוט הניח שהיא חזרה הביתה כאילו לאוסטרליה. עכשיו, סמנטה לינדל אזופרדי נולדה ב-21 באוגוסט 1988 בפרוור של סידני, אוסטרליה, בשם קמבלטאון.
קמבלטאון.
עכשיו, אני אומר 1988, כי זה אומר שהיא לא בת 14, 15, משהו
לא.
כזה. היא כבר בת 25 בשלב
כן,
הזה.
כן, כן, כן. היא ילדה גדולה.
כן.
אז למה אמרו את הגיל הזה? כי היא נראית מאוד צעירה?
כן, כאילו הניחו.
אוקיי.
עכשיו, היא גדלה ככל הנראה כבת יחידה להורים במעמד הביניים באוסטרליה, ממוצא מלטזי.
מלטזי?
היא כלבה עכשיו, סתם לא, אבל
כאילו מלטה, כאילו?
כן.
אין מה להגיד על מלטה.
לא.
בסדר.
אני מנסה לחשוב אם יש לי משהו חכה.
אני יודע בזה מעט מאוד דברים. צילמו שם חלק ממשחקי הכס. אנשים נוסעים לשם כי זה אתר הימורים.
צמוד לאיטליה.
טכנית זה באירופה. זהו.
זהו. באמת לא יודע הרבה.
וכמובן יש את הכלב. ויש גם את השוקולד הזה, מלטיזרס.
וואו, לא קשור בכלל, אבל איזה טעים. זה אולי חטיף השוקולד האהוב עליי.
אתה יודע, כן.
כאילו זה, זה וטייגר, זיכרונו לברכה, הפך לליון.
כן, כן.
באמת, בילדותי זה היה הדבר הכי טעים בעולם, טייגר. נכון?
לא נשכח אותך, טייגר, לא נשכח.
בחיים. לעומת זאת...
למרות שהפסדת כנראה באיזה תביעה. אין לזה הסבר אחר, פשוט העלימו אותו.
אני חושב שקוראים לו ליון גם בחול.
מה שאנשים אמרו לי זה שליון זה המותג מחול. המותג מחול, ובארץ אולי עשו איזה חיקוי לא לג'יט שלו.
ואז כאילו...
זה מה ש...
חטפו איזה איום בתביעה.
זאת ההשערה, כן.
וואלה, מעניין.
כן.
מעניין, אוקיי. אז...
טייגר, נבלי בושה, כאילו.
עושים חיה אחרת, אבל שיהיה מפחיד גם.
משפחת החתוליים.
קיצר, אנשים שלמדו עם סמנטה הזופרדי בתיכון, סיפרו שהיא הייתה מאוד מאוד נחמדה, אבל גם היה ברור שמשהו לא לגמרי בסדר איתה. היא נהגה לשקר המון, כל הזמן על הכל.
מאוד נחמדה אבל.
כן.
כן.
בחור אחד שלמד איתה ביסודי סיפר לאתר אוסטרלי שפעם אחת סמנטה התקשרה למשטרה וסיפרה להם שהיא מצאה חתול מת ברחוב ושכל העצמות שלו שבורות. ואז המשטרה הגיעה ולא היה שם חתול.
סתם אמרה להם.
מישהי אחרת שלמדה איתה בתיכון סיפרה שיום אחד סמנטה נכנסה לכיתה עם שיער צבוע באדום וסיפרה לכולם שהיא בעצם לינזי לוהן.
טוב, זה לא שקרני, זה סתם שוגעת.
כן, ברור, מההתחלה, ברור שיש פה הפרעה נפשית כבדה. עכשיו, כשהיא התבגרה, השקרים שלה הפכו לקצת יותר בעייתיים. בשנת 2010, סמנטה בת ה-22 פנתה למשטרת אוסטרליה, והזדהתה בתור נערה בת 14 בשם דקוטה ג'ונסון.
דקוטה ג'ונסון?
כן.
אוקיי.
שזה לפני, יש שחקנית.
כן.
כאילו מ-50 Shades of Grey, השחקנית שם היא דקוטה ג'ונסון.
זה לפני.
זה לפני.
אז, טוב, זה שם נורא גנרי.
כן. זה שם כזה Southern American
כן.
מאוד גנרי. קיצר, היא פנתה למשטרת אוסטרליה, והיא סיפרה שהיא ברחה מהדוד שלה שהתעלל במינית. והרשויות עזרו לה להירשם ללימודים, היא אפילו כבר התחילה ללכת לבית ספר תיכון, ואני שוב אומר, היא בת 22, היא רק אומרת שהיא בת 14 כן. בשלב הזה, והיא התחילה ללכת לתיכון, ואז גילו שהמסמכים שלה מזויפים, ואז שוטרים בדקו את המחשב האישי שלה, והם מצאו שם תמונה שלה, מחייכת עם מה שנראה כמו קרובי משפחה, במרכז המבקרים של גשר סידני הרבור, הגשר המפורסם
כן.
בסידני, והשוטרים קיבלו ממרכז המבקרים את רשימת המבקרים שם, ואז הם גילו את הזהות האמיתית שלה.
וואו.
כן.
איך הגשר.
והיא נאלצה לשלם קנס של $500 אוסטרלי, שזה משהו כמו $340 אמריקני.
אלף שקל.
אהבת את האמריקני?
מאוד.
בשנת 2011, סמנטה הזדהתה בתור מתעמלת רוסייה בגיל תיכון, בשם אמילי אזופרדי.
היא נורא רוצה להיות בגיל תיכון.
כן. וכאילו, השם הזה היה לי מאוד לא ברור אם את טוענת שאת רוסייה.
כן.
והיא טענה שאבא שלה רצח את אחותה התאומה ואת אמא שלה, ואז התאבד. וזה היה בצרפת. ואז היא הגיעה לאוסטרליה, ושם היא השתמשה בפרטים אישיים של שופט אוסטרלי כדי לזייף אישורים. היא הצליחה למצוא משפחה שתאמץ אותה, והיא כבר נרשמה ללימודים בתיכון, ואז גילו שתעודת הלידה שלה מזויפת.
מה לעזאזל? מה היא מנסה לעשות? להיות בתיכון פשוט?
אני לא הבנתי מה האנד גיים של הדבר הזה, אבל אולי בהמשך נבין קצת יותר. בשנת 2012 סמנטה הורשעה בשתי עבירות מרמה, אחת בעיר פרת' באוסטרליה, כאשר היא פתחה חשבונות בנק תחת שמות בדויים, ואחת בפרוור של מלבן, כשהיא ניסתה לקבל קצבה מהמדינה תחת זהות פיקטיבית, והיא קיבלה עונש של חצי שנת מאסר על תנאי.
יפה. כבר עבריינית מורשעת.
כן, אבל כאילו באיזי.
כן.
לאחר שזהותה של סמנטה הזופרדי, אני חוזר לכאילו השלב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו באירלנד, לאחר שגילו את הזהות האמיתית שלה, חוקרי אינטרפול העריכו שהיא השתמשה כבר ב-40 שמות בדויים במהלך חייה.
טירוף. תמיד האנשים האלה סדרתיים.
ברמה קשה, אבל. הם קראו לה נוכלת רצינית ואשת מסתורין בינלאומית. אבל הם גם הבהירו שהיא בבירור סובלת מהפרעה פסיכיאטרית רצינית.
International Mystery Woman?
International Woman of Mystery, כן.
סליחה.
כי תמיד היו אומרים על מרגלים, International Man of Mystery.
אתה יודע על מי אני חושב?
אוקיי.
קרמן סן דיאגו.
קרמן סן דיאגו.
לאן, לאן, הנה אל מה, לאן, לאן.
במשטרת אירלנד העריכו את עלות החקירה בכ-250 אלף יורו.
בם.
והרשויות באירלנד סירבו לנסות לטפל בה, אבל הם גם החליטו לא להעמיד אותה לדין, אלא פשוט גירשו אותה חזרה לאוסטרליה. אמילי במברגר סיימה את לימודי התיכון שלה בקליפורניה בשנת 2014.
במברגר.
במברגר. זאת מישהי אחרת, כן? זה לא,
כן.
לא זהות בדויה שלה, זאת מישהי שקיימת ואמיתית. לאחר הלימודים היא יצאה לטיול ארוך באוסטרליה, שזה היה הטיול הגדול הראשון שלה, והיא הגיעה לעיר סידני, שם היא פגשה מטיילת אחרת שהיא נערה שוודית בשם אניקה דקר.
כן.
שהיא לא אמיתית.
כן.
אניקה דקר.
אניקה דקר.
אמילי סיפרה שבהתחלה הקשר החברי שלהן היה מאוד סטנדרטי, אבל אז דברים מוזרים התחילו לקרות. אני מצטט, היא התחילה לבחון אותי כאילו זה איזה ניסוי חברתי. היינו נוסעות באוטובוס, ואז אחרי שירדנו ממנו היא הייתה שואלת אותי כמה אנשים היו עליו איתנו. הייתי עונה שאני לא יודעת, ואז היא הייתה כזה, היו שם 28 אנשים, 13 מתוכם לבנים.
כאילו, מה, למה, מה הקטע?
אז כאילו, אני אסיים את הציטוט, היא הייתה אומרת שאני צריכה להיות יותר ערנית לסביבה שלי.
אוקיי, בסדר.
אניקה השוודית סיפרה שהיא בת למשפחת אצולה שוודית, ושהיא נחטפה בילדותה על ידי אנשים מהאינטרפול, שכל הזמן עוברים איתה ממקום למקום ברחבי העולם, כדי לברוח מהרשויות השוודיות.
What?
אמילי סיפרה שהיא לא ממש האמינה לסיפור המגוחך הזה, עד שיום אחד היא קיבלה אימייל ממישהו, עם כתובת מייל, שהסיומת שלה היא strudelinterpol.com.
אז מה?
זה משהו שקל לזייף, כאילו?
יחסית, כן. כאילו, חשבונות מייל היום, שירותי מייל מטריעים על זה שזה כנראה לא אמיתי, אבל עדיין הם לא יכולים להגיד לך מה כן אמיתי.
כן.
כי כשאתה שולח מייל, אתה, לשרת המייל, אתה מצהיר מה המייל שלך. והם יכולים להגיד רק אם זה מאומת או לא. ולא אם זה, אם זה לא מאומת, זה בעצם מישהו אחר.
כאילו, ההזרה הזאת עדיין תקרה גם אם מדובר במייל לגיטימי לפעמים.
כן, למרות שבמיילים...
לא מג'ימייל, אבל
כן,
כאילו...
כן, אבל במיילים לגיטימיים זה לא כל כך קורה. למרות כן. שזה כן היה יכול okay. לקרות.
אבל כאילו, אתה אומר זה משהו שקל יחסית לזה.
כן, לחלוטין.
מעניין, אבל כאילו, אני מניח שב-2014 אולי גם הייתה לזה פחות מודעות.
כנראה.
ממה שיש היום. קיצר, האדם הזה הזדהה בתור אחד השומרים של אניקה השוודית, והוא ידע המון על אמילי, כולל כתובת המגורים שלה בקליפורניה, והשמות של קרובי המשפחה שלה, ושל החברים שלה, וכאילו, ממש זורק שם מלא פרטים עליה. עכשיו, הגבר הזהיר את אמילי שהיא ואניקה חייבות לעזוב את סידני בהקדם האפשרי, כי עוקבים אחריהם.
מי?
עוקבים אחריהם, אני אומר.
מי עוקבים אחריהם?
אומר לך שעוקבים אחריהם. אמילי סיפרה מאוחר יותר בריאיון, אני ממש פחדתי, הוא שלח לי מסמכים ונתן לי זהות חדשה תחת השם אימי פישר. האמנתי לו, זה הלחיץ אותי ממש.
מלא זהויות.
מלא. השתיים שכרו חדר במלון בבריסבן, והן שהו שם כמה ימים. לילה אחד אניקה העירה את אמילי והתלוננה שהראש שלה מתפוצץ מכאבים, אז אמילי הזמינה אמבולנס, ואז כשהאמבולנס הגיע, אניקה... קצת שינתה גרסה לחובשים ואמרה שהיא בת 14 ושאמילי היא האחות הגדולה שלה.
וואט.
אז,
אני לא בטוח שיש פה אנד גיים. נראה לי סתם נהנית מהשקר.
כן, מליצור איזושהי פנטזיה.
לנסות לא להתאפס.
כן. אז האמבולנס שם ולוקח אותם לבית החולים, ואניקה השוודית נשארת שם כזה להשגחה, ושוטרים מקומיים לקחו את אמילי לתשאול. ובשלב כלשהו הם אפילו האשימו אותה בזה שהיא חטפה את אניקה.
ברור.
והשוטרים בשלב הזה עושים, כאילו, עשו עליה חיפוש, והם מצאו את תעודת הזהות המזויפת שההוא מהאינטרפול נתן לה. עם השם הבדוי אימי פישר, והיא כזה, אני רוצה להסביר, והם כזה, לא, את הולכת למעצר.
אוי.
אז הם לקחו אותה למעצר והאשימו אותה במרמה, והיא שוחררה לאחר יומיים בתשלום קנס, וכששחררו אותה מהמעצר, אניקה עמדה שם וחיכתה לה. עם האינפוזיה עדיין מחוברת ליד שלה. וואו. היא פשוט ברחה מהאשפוז וחיכתה שם.
חיכתה.
כן.
בכל זאת אחותה הגדולה.
אז הנסיכה השוודית אמרה לאמילי שהן יכולות להתחבא בבית בקמבלטאון.
הנסיכה השוודית.
כן. קמבלטאון, אני מזכיר, זו העיר שבה סמנטה גדלה בעצם.
כן.
אז הן טסו לסידני ומשם הן נסעו לקמבלטאון, ושם הן התחבאו בבקתה קטנה שעמדה בשטח של בית גדול, והן קיבלו הוראות מאוד מפורשות בדרך. שאסור להן להיכנס לבית הגדול בשום צורה, ובבקתה הזאת אין קליטה של סלולר, אין קליטה של וי-פיי, הן פשוט מנותקות שם מהכל. וקיצר, אז הן שוהות שם בבקתה הזאת 8 ימים, אמילי מנותקת מכל העולם, ובשלב הזה הוויזה שלה לאוסטרליה כבר, כאילו, כבר לא בתוקף, אז עכשיו, היא ידעה שבגלל המעצר שלה שהיה, לא ייתנו לה לחדש את הוויזה.
ברור.
אז אניקה אמרה לה, שמי, הדרך הכי טובה לסדר את זה, זה תצאי לניו זילנד, ושם תגישי מסמכים, בקשה חדשה כאילו לוויזה חדשה, ונדאג לזה.
כן.
כן, ואז את יכולה לחזור. אז זה מה שאמילי עשתה, היא יצאה לניו זילנד, הגישה בקשה לוויזה חדשה, קיבלה הודעה מהאינטרפול שהיא יכולה לחזור, אז היא טסה לאוסטרליה, ואיך שהיא דורכת באוסטרליה, לוקחים אותה למעצר, ומגרשים אותה חזרה לארצות הברית.
מה? וואו.
פשוט נפלה כאילו.
כן, לגמרי.
ממש.
איזה טיול אחרי בית ספר.
אז היא נחתה באמריקה, ואיך שהיא נוחתת, היא מדליקה חזרה את הסלולר שלה, והיא רואה שם הודעה מהניקה, מישהו באמריקה מנסה להרוג אותך, את חייבת לחזור לאוסטרליה כמה שיותר מהר.
נעשה שטויות האלה, נו, והיא האמינה לזה?
לא, היא התעלמה מזה.
אוקיי.
היא כזה, טוב, זה too much בשבילי, והיא חזרה הביתה לקליפורניה, ושם היא קיבלה עוד הודעה, האינטרפול קיבלו אזהרה על איזושהי מתקפה קרובה על קליפורניה. קניתי לך כרטיס טיסה לפגוש אותי בקנדה, רק תעלי על המטוס, ושולחת לה את הכרטיס.
מה זה הדבר הזה? מה היא רוצה? מה היא רוצה? להיות ביחד פשוט? מה היא רוצה?
היא רוצה חברה.
כנראה.
כל מה שהיא רצתה. אז אמילי כאילו, בשלב הזה, בסטרס היסטרי, ואשכרה, ובדקה...
קנתה לה כרטיס.
בדקה את כרטיס הטיסה, הוא לג'יט, אז היא כזה, טוב, אני חייבת לטוס. אז היא טסה ל...
איזה אבלה. מצטער, מדובר באבלה.
אבל זה כרטיס אמיתי, זה מה שהם... זה הדבר היחיד כאילו שאני עוד יכול איכשהו להבין
אבל
אותה.
אבל מדובר פה בבן אדם שהוא שיידי די בהגדרה בשלב הזה, שכבר קלטה אותה משקרת לשוטרים,
כן,
בקטע
אני...
לא ברור למה היא שקרה ככה לשוטרים.
נכון.
שיש לה סיפור רקע לא אמין בכלל.
נכון.
אז, זה שאם כבר זה שהיא זורקת עליך כסף אמיתי באמצעות הכרטיס, זה ממש מוזר.
מצד אחד אני מבין מה אתה אומר, מצד שני הייתי אומר, אם היא נוחלת, היא הייתה כזה, תקני כרטיס טיסה ותפגשי אותי שם.
לפעמים נוחלים עושים מחווה.
נכון, לא, אבל אני אומר, מנקודת המבט שלה, אולי ככה היא ראתה את זה.
אולי אמרה, אין לי מה להפסיד, זה כרטיס שולם, אני אשא.
מה, רציתי טיול, הנה, טיול לקנדה.
הנה, טיול נמשך.
אז היא עולה על הטיסה הזאת, ובאמת פוגשת את אניקה.
אניקה?
בקלגרי, אלברטה, קנדה, שהיא כמובן עיר המוצא של משפחת הארט, שאנחנו אוהבים כל כך מעולם ההיאבקות. אז הן שם נפגשות, ואניקה נתנה לאמילי עגילים שלדבריה הכילו רכיב GPS, וגם מכשיר קטן לניטור, כאילו, לזיהוי מיקום. והשתיים התחילו להסתובב בקלגרי, והן כזה מסתובבות ברחוב, ויחסית הכל סבבה ורגוע וזה, ובאיזשהו שלב ברחוב הן פוגשות איזה מישהו, וכזה הן מדברות איתו קצת כזה, ובאיזשהו שלב אניקה כזה אומרת שהיא שוודית, ואז הבחור מתחיל לדבר איתה בשוודית.
וואלה.
והיא לא יודעת לענות.
אוי אוי אוי.
כי היא לא יודעת שוודית כמובן.
היא לא חשבה שהיא באמת תפגוש מישהו שיודע.
כן, מה הסיכוי שאם אתה אומר לכל העולם שאתה ממקום מסוים, אז מתי שאתה תפגוש בן אדם?
כן.
אז אמילי סיפרה מאוחר יותר, זה היה הרגע שבו הבנתי הכל, אבל גם לא הבנתי כלום. אמרתי לעצמי, לכי תזדייני, את לא שוודית. הבנתי שהיא פסיכית. ואז אמילי פשוט עלתה על המטוס הראשון חזרה לקליפורניה, והיא לא דיברה מעולם יותר עם אניקה.
איזה הזיה.
או סמנטה בעצם. היא סיפרה, לא יכולתי לדבר על זה עם אף אחד, כי ידעתי שזה יישמע מטומטם, ושאני אצא מטומטמת, ואף אחד ממילא לא יאמין לי. חייתי 4 חודשים עם הפסיכופתית הזאת, רק רציתי לעזור לה, ואני מרגישה פגועה ונבגדת, ומאז כבר מאוד קשה לי לסמוך על אחרים.
מאור?
בספטמבר 2014, סמנטה הזופרדי נכנסה למכון ספא בקלגרי, והיא הציגה את עצמה בתור אורורה הפברן.
אורורה הפברן?
כן.
כאילו, מה?
סתם. שם.
שם כאילו, כלשהו.
אני בשלב הזה די בטוח שהיא בוחרת שמות לפי שמות שנשמעים כמו שמות של כוכבות קולנוע וכאלה. היה לה את הקטע עם לינזי לוהן, אולי גם הקטע עם דקוטה ג'ונסון, ופה אורורה הפברן זה בטוח קשור כאילו לאודרי הפברן, היא לא סתם בחרה את השם הזה. אז היא סיפרה שהיא בת 14 ושהיא קורבן לחטיפה ולהתעללות מינית. ושוב, הרשויות בקנדה התחילו לחקור ולנסות לעזור לנערה המסכנה הזאת, עד שמישהו נזכר בסיפור שהיה בדבלין שנה לפני כן, והוא כזה, היי, זה נשמע ממש דומה. והתחילו לבדוק וראו את התמונה ההיא וזה, והבינו שזו אותה אחת. והיא שהתה חודשיים במעצר בקנדה, ואז גירשו אותה חזרה הביתה לאוסטרליה. איכשהו הגיע לאירלנד שוב, ושם היא הציגה את עצמה בתור נערה בת 18 בשם אינדי אושי.
כמובן, כמו ג'וני אושי.
כן, אבל היי, הפעם היא לפחות בחרה שם אירי.
כן, אינדי.
אינדי אושי.
אינדי שמינדי.
והיא עבדה בתור אופר לשני הילדים הקטנים של משפחת פיצג'רלד המקומית.
אין כמו לתת לפסיכופתית לשמור על הילדים.
כן.
מה יכול להיות?
אופר, כאילו, אני לא הייתי לגמרי סגור על מה זה אומר, זה כאילו נני שחיה בבית, נכון? זה הקטע. אז היא גרה שם עם משפחת פיצג'רלד, והיא שומרת על שני הבנים, והבנים ממש אוהבים אותה, וההורים ממש מסתדרים איתה וזה, עד שיום אחד היא פשוט נעלמה, ולא חזרה.
ככה זה קרמן סן דיאגו.
והיא השאירה חפצים שם בבית, והם עברו על החפצים שלה בבית, ושם הם מצאו מסמכים עם השם האמיתי שלה. והיא חזרה לאוסטרליה.
אוקיי.
שם היא זעיפה מסמכים, ושוב הציגה את עצמה בתור קורבן לפגיעה מינית, והיא נרשמה ללימודים בבית ספר תיכון תחת השם הרפר הארט.
היא נורא רוצה ללמוד בתיכון.
כן.
הרפר הארט.
הרפר הארט. אולי זה קשור לברט הארט, אני לא סגור על זה, אני מניח שלא.
כנראה.
אבל אולי היא קיבלה את השם הזה מהשהות שלה בקלגרי.
כנראה, כן, משהו
יש
כזה.
יש מצב. קיצר, או לפחות זה מה שאני הייתי רוצה שיקרה פה. התרמית התגלתה לאחר ששוטרים לקחו טביעת אצבע מעבודת הגשה שלה בתיכון. והם השוו את טביעת האצבע הזאת לרקורד שלהם וגילו שזו.
מרגיש פה משהו שיעשו בכזה, זה סדרה בינונית.
כן.
מחשבות פליליות כזה.
זה NCIS ממפיס. כזה.
לקחנו מעבודת השורשים שלה.
כן. ורצינו את השורשים האמיתיים. היא בעצם עקרה את עצמה. משהו על התפוח שנופל.
נפל רחוק.
קיצר, הם מצאו את העמה לסמנטה, והרשיעו אותה במרמה וגנבת כספי ציבור, כי היא בעצם נרשמה לתיכון הזה תחת מלגה, והיא קיבלה עונש מאסר של שנה.
רציני
והיא
כבר.
והיא באמת כבר, כאילו, כן, זו הפעם הראשונה שהיא באמת, כאילו...
אומרים לחלס.
כן, די, כאילו... אז היא נכנסת... אבל שוב, רק לשנה. ושים לב, אף אחד לא עשה לה איזה אבחון.
לא, לא.
לא בדיקות פסיכיאטריות.
מדברים פה רק על פשעים.
כן, היא פשוט עושה דברים שהם לא בסדר. אז זו צריכה להיות בכלא. שחקן הכדורסל האוסטרלי, טום ג'רוויס, הוביל את קבוצת הפרת' ויילד קאטס לאליפות אוסטרליה.
או-אה.
הוא ממש היה שחקן מוביל, יש לו גם סיפור מרגש כזה, שהוא היה שחקן שכבר כאילו אף קבוצה לא רצתה אותו, התחיל לעבוד מחוץ לכדורסל, נבחן, ואז הוא פתאום נהיה כוכב.
ג'יימי ורדי של משהו, הכדורסל האוסטרלי.
כן, לגמרי, או למי שבקי בפוטבול, קורט וורנר, זה ממש הסיפור. קורט וורנר היה, הוא ממש הגיע למצב שהוא קופאי בסופר.
אשכרה.
ואז, וכמה שנים אחרי זה, הוא היה MVP בסופרבול.
מדהים.
זה הכי קיצוני שיכול להיות. קיצר, אז טום ג'רוויס הוא הכדורסלן הזה. במאי 2015 הוא התחתן עם עורכת דין בשם ג'אזי. אז עכשיו קוראים לה ג'אזי ג'רוויס.
ג'אזי ג'רוויס.
שזה כמו ג'אזי ג'ף.
קצת.
ובאוגוסט 2016 נולדה להם תינוקת בשם קלמנטיין.
או, קלמנטינה קטנה.
שם נורא אוסטרלי.
כן.
קלמנטיין ג'רוויס.
קלמנטיין.
עכשיו, טום... עבר לשחק בעיר בריזבן, אז המשפחה עברה לגור שם, אבל שנתיים לאחר מכן הוא חזר לקבוצה בפרת. המשפחה לא רוצה לעבור כל פעם מעיר לעיר,
נכון.
אפשר להבין את זה. אז ג'אזי והילדה קלמנטיין נשארו לגור בבריזבן, והוא כאילו נוסע עם הקבוצה, וכשהוא לא עם הקבוצה הוא חוזר הביתה. עכשיו, לאחר מספר ראיונות בשיחת וידאו, הם החליטו לקחת אופר צעירה בת 17 בשם... הרפר הרננדז.
איך היא רק כל הזמן, בת 14, בת 17.
כן.
הרפר.
הרפר הרננדז.
כן, היא כל הזמן משנה גם, אתה יודע, את המוצא שלה.
כן, היא סיפרה שהיא אמריקאית, ושאימא שלה היא עורכת דין בסן פרנסיסקו, ואבא שלה טייס, ככה היא הגיעה לאוסטרליה.
סיפורים.
ג'אזי ג'רוויס סיפרה, היא הייתה נהדרת, קלמנטיין אהבה אותה מאוד, והיא עשתה כל מה שרצינו בבית. אז הרפר גרה איתם בבית המשפחה בבריזבן.
הרפר.
במשך יותר מחצי שנה חיה שם, והכל היה אחלה. הדבר היחיד שהיה מוזר לאימא ג'אזי זה שהאומנת ביקשה לא להופיע בתמונות ברשתות החברתיות וכאלה. ביקשה לא להצטלם.
כן.
ואז ג'אזי התחילה לקבל כל מיני הודעות מוזרות. מישהו שלח לה הודעה בפייסבוק ואמר שהאומנת השאירה את התינוקת שלה אצלו לשלוש שעות בזמן שהיא הסתובבה בעיר מלבורן.
What?
ושוב, בעיר מלבורן. כן. עיר אחרת, הן, כן. הן חיות בבריזבן. עוד מישהי אמרה שהאומנת הרפר נכנסה עם הילדה לחנות בגדים בקניון ושם היא השאירה אותה בחנות והלכה לאכול.
יואו, זה מטורף אותי.
ג'אזי וטום ג'רוויס פיתרו את הרפר, אבל כאילו זה היה בקטע של... הם כאילו לא ממש כעסו וזעמו עליה. הם כזה פיתרו אותה בקטע של, שמי, את כנראה לא מספיק בוגרת בשביל העבודה הזאת. זו כנראה טעות.
כן.
בואי ניפרד עכשיו בסבבה.
אוקיי.
אז סבבה, פיתרו אותה. יום אחד באפריל 2019, ג'אזי קיבלה הודעה בפייסבוק מאישה זרה, ששאלה אותה, תגידי, יש מישהי בשם מרלי שעובדת אצלך?
מרלי?
וג'אזי כזה, לא, אני לא מכירה שהוא מרלי. אז שמי, אני חייב לספר לך סיפור. האישה מספרת לה שהבת שלה, ילדה בת 12, ענתה למודעה באינטרנט כדי להיבחן לעשות דיבוב בסרט של חברת פיקסר.
אוקיי.
אישה בשם מרלי יצרה קשר עם הילדה, והציגה את עצמה בתור סוכנת וגלאית כישרונות בחברה שנקראת United Talent Agency, שזו חברה אמיתית.
כן. הכל אמיתי חוץ ממנה.
כן. אז מרלי הציעה לילדה טיסה לסידני וחדר במלון, ממש שלחה לה כרטיסים ואישורים והכל, כדי לבוא להיבחן לתפקיד. אז הילדה הגיעה, וכאילו... טסה לשם, נכנסת למלון וזה, ואז היא התחילה לקבל משימות מאוד מוזרות מהסוכנת.
כגון?
לנסוע ברחבי סידני, כשהיא כביכול עדיין בדמות שהיא אמורה לעשות בסרט, ולעשות דברים כמו להיכנס למשרדים של הביטוח הלאומי באוסטרליה, ולתת להם מעטפה שבה כתוב שהיא פגשה רוח רפאים.
מה זה השטויות האלה? סתם מטרילה כאילו?
סתם משימות. כאילו
סתם.
זה כאילו היא מנהלת איזה ריאליטי שואו כזה, ככה זה הרגיש לי. כאילו מין מוזרה. ריאליטי מוזרויות כזה. הילדה קיבלה משלוחים של בגדים ומתנות וכל מיני כאלה, ואז אמא שלה כאילו הבינה שמשהו ממש לא בסדר, ודרשה שהילדה תחזור הביתה. היא חזרה, כמובן שהיא לא שמעה שום דבר על האודישן.
כמובן.
ואז האמא התחילה לבדוק, היא יצרה קשר עם החברה, עם ה-United Talent Agency. היי, יש לכם מישהי שעובדת בשם מרלי. לא הייתה לנו אף פעם אחת כזאת. ואז עוד מישהי שלחה להודעה לג'אזי. מספר חודשים לפני כן קרה סיפור דומה עם אישה בשם קוקו.
קוקו.
שהציגה את עצמה בתור סוכנת בחברת דוגמנות. והיא פנתה לנערה בת 13 וטיסה אותה מסידני לעיר מלבורן יחד עם אימא שלה ואחותה.
מה?
שלושה כרטיסי טיסה.
גם איפה יש לה את הכסף הזה?
היא טיסה אותה בשביל לעשות אודישן ולעבור קורס למשחק. וכשהן הגיעו למלבורן, הנערה קיבלה הוראות לגשת לזרים ברחוב ולפתח איתם שיחה על זה שאחות שלה מתה. או עוד משימה, לנקות את אוסף המטבעות הזרים של הסוכנת קוקו.
סתם, זה, זה, זה קדר כזה.
כן.
כאילו תיזוזים של צבא
קצת. ממש, תנקי לי את המטבעות. אז האמא והאחות הגדולה חשבו שכל הסיפור די מוזר, ואז הן בדקו עם המלון, והן גילו שחדר המלון רשום על השם של ג'אזי ג'רוויס.
ג'אזי ג'ף.
אז הן התעמתו עם הסוכנת קוקו בלובי המלון, והן הקליטו את השיחה, ממש אפשר לשמוע את ההקלטה. אני אצטט טיפה. מי זאת ג'אזי? ויונה כזה, אחותי. אז למה הכרחת את הילדה לנקות לך את המטבעות? והיא כזה, הכל היה דביק, היה דבש על המטבעות. נגענו בהם, הם לא היו דביקים. כן, הם היו דביקים, הם כן היו דביקים.
איזה מטורפת.
תראי לנו בבקשה את רישיון הנהיגה שלך. אני לא מסכימה ואני מרגישה שאני בחקירה. ואז הן התחילו דיון על מה השם האמיתי שלה, של קוקו, ואז נציג הקבלה כזה חושד בכל הסיפור, והוא לא מבין מה קורה, והוא כזה, שמו, זה מלחיץ, אתן חייבות לעזוב את המקום ואני קורא למשטרה. אז קוקו ישר כזה רצה לוקחת את כל הדברים שלה והולכת משם. אז המשפחה יצרה קשר עם ג'אזי ג'רוויס, והם שלחו לתמונה של קוקו, והיא כזה, היי, זאת הרפר הרננדז, האומנת שלי. והם גם שלחו לה את מספר הטלפון, והיא כזה, כן, זה אותו מספר טלפון, ואז היא גילתה שכל הרכישות של הטיסות, וחדר המלון והכל, זה הכל היה לאשראי שלה.
מפה הכסף.
כן. באוקטובר 2019, סמנטה החלה לעבוד בתור אומנת אצל זוג צרפתים שהיגרו לאחרונה למלבורן, וכרגיל עם שם וגיל בדויים. באחד בנובמבר היא לקחה את שני הילדים שלהם ואמרה שהם יוצאים לפיקניק, וכמה שעות לאחר מכן היא בכלל הגיעה עם הילדים למרכז מדיטציה בבנדיגו, שזו עיר שנמצאת בערך שעתיים נסיעה ממלבורן.
פשוט לקחה את הילדים לעניינים שלה.
כן, והיא הייתה לבושה בתלבושת אחידה של בית ספר.
טוב, היא תלמידת תיכון.
ברור. והיא אמרה לאחת העובדות במקום שהיא ברחה מדוד שלה שהתעלל בה. זה גורם שחוזר הרבה בסיפורים
כנראה
שלה.
כנראה אנשים נורא, זה נורא מגייס את האמפתיה של אנשים וזה כן. כזה.
או לחלופין, אתה יודע, יכול להיות שזה אמית, שיש פה משהו אמיתי.
אולי.
הרי היא סובלת מאיזושהי טראומה היסטרית כאילו שגרמה לה לדבר הזה כנראה.
כן.
אז יכול להיות שזה הדבר.
היא נורא רוצה להיות מישהו אחר.
כן, אבל אין פה שום הוכחה למשהו שקרה.
לא, לא מתואר עד כה.
לא שזה לא אומר שלא קרה, אבל כאילו לא ידוע על משהו שקרה.
כן.
משם היא הלכה עם הילדים לחנות קולבו, ושם היא נעצרה, והשוטרים מצאו עליה את רישיון הנהיגה והדרכון של ג'אזי ג'רוויס.
ג'אזי, ג'אזי המסכנה.
כן. במעצר סמנטה סירבה לתת לשוטרים לצלם אותה, והיא גם סירבה לתת להם לקחת דגימת DNA, ואז המשטרה פנתה לשופט שנתן להם צו בית משפט, ואז לקחו ממנה בכוח,
גילו.
וגילו מהר מאוד מי היא ומה היא. במאי 2021, הזופרדי הודתה באשמה בגניבה ומרמה, וקיבלה עונש של שנתיים מאסר. זה כולל כבר את הזמן שהיא הייתה במעצר לפני כן. היא עברה בפעם הראשונה, לפחות שהצלחתי למצוא, היא עברה בפעם הראשונה בדיקות פסיכיאטריות, שמצאו שהיא סובלת גם מהפרעת אישיות גבולית, גם מחרדה, גם מדיכאון, וגם מהפרעה נדירה בשם סודולוגיה פנטסטיקה.
פנטסטיקה.
שזה כמובן הפרעה ממש טובה.
נשמע כמו קבוצה מהליגה השישית באיטליה.
סודולוגיה, פנטסטיקה. ממה שאני הצלחתי למצוא, אני לא פסיכיאטר בחיית בלי הודעות של סליחה אדוני, אבל קיצר, זו הפרעה שמתבטאת בשקרים כפייתיים ונובעת מרצון לייצר נרטיב של ילדות מאושרת. אז זה כאילו ההסבר לדבר הזה. Okay. עדיין אין פה הסבר למאיפה זה בא.
לא.
אז היא, שוב, היא במאסר. ביוני 2022 היא שוחררה. באוגוסט 2022.
כבר הספיקה.
באוגוסט 2022, סמנטה שוב נעצרה, בעוד מקרה של שמרטפות שהסתבך. נכון לסוף ספטמבר 2022, היא עדיין במעצר ועתידה להישפט באוקטובר. אנחנו מקליטים את זה ב-20 בספטמבר.
המשך יבוא.
כן, אני מניח שאני אעדכן מתישהו. היא עתידה להישפט באוקטובר. בכל מקרה, בספטמבר 2022 הכריזו בשירות הסטרימינג Paramount Plus על סדרה בשם Con Girl שמבוססת על הסיפור שלה ועתידה לצאת עד סוף השנה.
כמו שאמרנו כבר בעבר, שווה להיות נוכל, בסוף יעשו עליך דוקו.
קודם כל כן.
בנטפליקס או משהו שווה ערך.
כמעט שווה ערך.
כן.
אגב, הם עובדים על, ריבוט לסדרה פרייזר.
באמת?
בפארמאונט פלאס, כן.
די עם הריבוטים.
באמת לראות את זה. בחיית. אנחנו צופים עכשיו מחדש בפרייזר, וזה עדיין מצחיק.
אגב, כל דבר שקורה עכשיו, גם בארץ, הוא קשור לצורך, לטרנד הריבוטים.
כן.
חשבתי על זה, אגב, לאחרונה, כשראיתי שפורסם פתאום פורסמה התנצלות של הצל, וסולחה עם סבלימינל. לא הכריזו על זה שום דבר, אבל זה ברור שיהיה איזה החייאה של הצמד הזה.
כמובן.
אגב, מבחינה עסקית, בצדק מבחינתם.
מבחינה עסקית, סבבה.
כי כאילו אנשים רוצים את זה, את לא אותם ספציפית, אלא רוצים את הנוסטלגיה, אתה רואה את זה פאקינג בהכל.
וכאילו סבלימינל לא באמת מצליח עכשיו, אז ברור שזה...
אני בטוח שהוא חי מזה.
לא, סבבה, אבל כאילו הוא לא רלוונטי כרגע בשנים האחרונות, עשה משהו...
לא, אולי היה באיזה ריאליטי, כאילו השתתף כשופט, כנראה מפיק דברים, אני לא כזה עוקב, אבל...
אבל הוא לא בדיבור.
אם הוא אחת לשנה, שנתיים מוציא שיר, השיר הזה רץ בגלגלץ. כאילו זה,
כן, זה כן, עדיין קורה, כן, וואלה. כן.
זה קורה בוודאות, אבל הוא לא מה שהיה אז. מה שהיה תחילת שנות ה-2000, הם היו כאילו בכל מקום.
בדיוק, תוציא עכשיו סינגל של סבלימינל והצל.
יעשו הופעת איחוד סבלימינל והצל, יהיה מפורק.
יהיה טירוף.
כן, וזה בטוח יקרה. כן, בכל מקרה...
אני צריך לדבר עם חבר שלי סגול 59, לוודא שהוא לא מגיע.
סגול.
כן. זוכר את הסיפור?
ברור שאני זוכר, אבל בטח לא השלימו מאז או משהו.
מה פתאום?
לא, אה?
גם סגול, אתה יודע, הוא בחור טוב, זהו, לא... אין מצב שהוא תומך בבן אדם כמו הצל והפסיכיות הקיצונית שלו.
אם אתה אומר.
אני אומר, סגול אחלה, אחלה גבר.
בכל מקרה, אז יש עכשיו הרבה ריבוטים של כל דבר, גם בארץ וגם בעולם. אז הנה, כאילו, כן. ברור שיהיה גם פרייזר. כן. ברור שיעשו ריבוט להכל בסופו כן. של דבר.
אחלה דבר. כן. אני בעד פרייזר.
יפה.
קיצר, זהו, אז לא הייתי סגור על עצמי האם אני רוצה כבר לעשות עליה פרק או לחכות שיקרו עוד דברים, אבל כאילו, קרו מספיק דברים.
אתה רוצה שהפרקים אצלנו יהיו לפני הסדרה. כדי כן, שאז כשתצא בדיוק. הסדרה, יגידו, קובי שוב חזת העתיד.
כן, גם, וגם, אתה יודע, כדי שלא תחשף לזה, לא יודע מה, אולי הסדרה תהיה ממש מוצלחת וטובה וזה, ואז שרפנו סיפור על כלום.
אני בכל זמן נתון יש לי מקום לסדרה או שתיים, כרגע אני צופה ב-House of the Dragon, כי אני מחויב לפרנצ'ייז, והתחלתי Severance.
וואלה, כן.
מקורי, מקורי. בלי ספוילרים, מקורי.
זה היה בשבילי קצת... כבד. קצת רציני מדי. פשוט נטול הומור כמעט לחלוטין.
אני מניח, אני ממש בהתחלה, אני מניח שזה כדי שהמקומות שבהם זה נשבר בהמשך, יהיו משמעותיים.
אני לא, מניח. אני לא אמשיך. אבל מה היה לי... בהמשך לנקודה שלה, אני לא רוצה לשרוף פרקים פוטנציאליים, פייר פסטיבל נגיד, זה פרק שנורא רציתי לעשות הרבה מאוד זמן, וחיכיתי איתו, ואז יצאו שני סרטים גדולים, ואני בטוח שאתה מכיר.
לא צפיתי, אבל אני מכיר את הסיפור.
כן.
אבל אני אגיד את זה פה.
אבל בוא נגיד, אם היינו עושים את הפרק הזה לפני 3-4 שנים, לא בטוח שהיית מכיר את הסיפור יותר מדי.
לא, אני לא חושב שאני מכיר אותו לפרטים, ואני בטוח, אני אומר, אזרוק את זה פה, תחקיר שלך כנראה יחשוף 90% מהסיפור שאני לא מכיר, ואולי שווה, אולי שווה.
אז אולי נרים איזה סקר וספרו לנו מה...
בתגובות.
על העניין. כן. כן, לא סגור על מה אני רוצה והאם אני רוצה. בכל מקרה, קיצר, סמנטה הזופרדי, אגב, הכינוי שלה, בגלל שמצאו אותה בדבלין והיא הגיעה לתודעה משם במקור, מצאו אותה ליד המשרד של רשות הדואר שם, מה שנקרא The General Post Office, כן. מה שהתאבות GPO, אז כאילו הכינוי שלה אונליין זה כזה, The GPO Girl.
אוקיי, בסדר. יפה מאוד.
כיף גדול.
כיף גדול היה פה, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ואני אשמח, יעקב, שנספר עוד בקטנה על נותני החסות שלנו לפרק.
בכיף, אני רק שאל אותך שאלה אבל לפני.
אוקיי.
מה דעתך עליה? כאילו, איפה אתה עומד מבחינת היחס שלך כלפי?
אני לא מבין למה שיהיו כמה צורות להתייחס אליה. היא נוחלת.
נכון.
היא...
האם זה שהיא סובלת מהפרעה נפשית גורמת לך יותר לרחם עליה, נגיד, או יותר לכעוס עליה
אני
כי...
חושב...
כי היא אישה רעה שפוגעת באנשים?
אני תכף זווית טיפה אחרת. אני חושב שכל הנוכלים הסדרתיים האלו סובלים מהפרעה נפשית.
סבבה.
במקום מסוים, זה גורם לי טיפה לרחם עליהם, אולי טיפה לכעוס עלינו כחברה שלא יודעים לטפל בדברים האלה בכל עוצמה, לא יודעים לטפל בזה. אבל זה לא מנקה, בעיניי זה לא מנקה את האשמה.
כן, אבל כאילו...
כאילו היו מספיק הזדמנויות כדי להפסיק עם זה.
נכון, אבל מצד שני, הרשויות, חוץ מיחסית לאחרונה שסוף סוף הגיעו עם ההבחון הזה,
כן.
לא באמת עשו שום דבר כדי לנסות לבדוק את המניע של הדבר, או לנסות לפתור את זה מבחינה פסיכיאטרית. לשים אותה באשפוז, לתת לה טיפול בנושא.
המערכת היא לא מתפקדת. פשוט לא מעוניינים. אנחנו יודעים שהמערכת לא עובדת. המערכת מתמקדת בדבר אחד, של כאילו יש פה עבירה, אנחנו צריכים להשיג הרשעה, לא בשיקום או פתרון או זה. זה מה שהם חפשים.
כאילו שיקום זה לא משהו שעניין את הרשויות במקרה שלה.
נכון.
שזאת הבעיה, לדעתי. כי אני לא בטוח...
האם היה אפשר להוציא אותה מזה? לא, אבל יכול להיות שהיא לא צריכה להיות out there.
יכול להיות. כן. כאילו, אם כשאת בחוץ את פוגעת באנשים, אז אולי את לא צריכה להיות בחוץ.
כן.
ואת צריכה שיקום ממושך כן. במוסד שמטפל בדברים.
נשמע שהיא צריכה השגחה.
כן. טוב, קיצר, אז כאמור, בוא נסכם עם נותני החסות היקרים שלנו. קודם כל, נזכיר את חברינו בפנדה, שמציעים לכם 15% הנחה כדי לשדרג את חוויית השינה שלכם. כנסו לאתר panda.co.il. קחו מה שבא לכם, קוד קופון YESH15, YESH15. אם יש כלב... קחו מזרן לכלבים, דובי מה זה מבסוט על שלה, והחתולים גם משתלטים על זה, וכאילו, יש שם מריבה על המזרן הזה עכשיו.
אז כדאי שתרגיע שם את ה...
אולי אני פשוט צריך עוד אחד.
כן, וכמובן, גם נזכיר את פוטרקאסט, הפודקאסט שיוצא לעונה השלישית שלו, ממש בתחילת אוקטובר.
בכל אפליקציות
הפודקאסטים. בכל אפליקציות הפודקאסטים.
כולן.
כולן. כאמור, בכל פרק עוסקים בשני פרקים מספר של הארי פוטר, מבלי לדעת על מה מדובר שם. קונספט שאנחנו כמובן מחבבים.
יפ.
וזהו, מומלץ, תאזינו, ו... בואו נספר גם איפה עוד אפשר למצוא אותנו.
Yes, please.
יש את האתר שלנו, myishbz.com, יכנסו, יש שם את כל הפרקים, לינקים לסושל וכדומה. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובשאר אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו גם נוכחות לא קטנה בסושל, אנחנו בפייסבוק, כנסו למיישבזה הקבוצה, קהילה שכבר מונה יותר מ-4,000 חברים וחברות. אני חושב ששועטים לכיוון 5,000, וקהילה פעילה ומצחיקה ומגניבה, ואנשים שם באמת לא מפסיקים להפתיע אותי. באמת, באמת, באמת.
נכון, לגמרי.
יש לנו את הטוויטר שלנו, טוויטר, אנחנו גם שם נקראים מה יש בזה, באינסטגרם, גם מה יש בזה, שום תחכום ושום אנדרסקור.
יס.
כן,
קל
כן,
למצוא.
קל למצוא וקל להתמצא. אנחנו נמצאים ביוטיוב, פטרונים ופטרונות שמעוניינים לתרום לנו כמה שקלים לזכות לישועות וגם לתשורות, patreon.com/myishbeze, ורעיונות לפרקים לשלוח למייל שלנו ideas@myishbeze.com. יעקב, נעמת לי מאוד. תודה לאיימג' שאירחו אותנו.
יס, כיף.
ועד הפרק הבא.
אחלה סודה.
אחלה סודה. ועד הפרק הבא.
יאללה ביי.